אנחנו נלמד היום, הנושא של השיעור שלנו היום יהיה על הכוח שיש לתפילה. אנחנו נמצאים בחודש אלול, החודש שבו אנחנו מכירים את הראשי תיבות הידועים של חודש אלול, כפי שהרבי מביא בשיחותיו שחודש אלול יש בו כמה וכמה ראשי תיבות. אחד מהם, המפורסם שבהם, מרומז על עניין של תפילה. תפילה זה הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי. כמו שידוע שבמקום אחד מבואר שהביטוי תפילה זה ביטוי שקיים אך ורק בעם ישראל. בכל האומות יש לזה ביטוי אחר, שם אחר. בדרך כלל בכל השפות זה נקרא בשם בקשה. לעומת זאת אצל עם ישראל ורק בלשון הקודש יש למצב הזה כינוי ושם תפילה. תפילה זה מלשון התחברות והתקשרות, שיהודי מתחבר ומתקשר לקדוש ברוך הוא. זה הקשר מיוחד שהוא קשור באופן מיוחד לתקופה הזו של חודש אלול. אז אנחנו היום נלמד בשיעור מה מיוחד ואיזה עוצמה מיוחדת יש לנו ביד כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזו, את היכולת להתפלל אליו, עד כמה התפילה באמת יכולה לפעול ולעשות. ברגע שנכיר את העוצמה של התפילה, בוודאי שנשתמש בזה הרבה יותר ונכוון בזה בצורה הרבה יותר נכונה, כי תפילה זה דבר שאין כמוהו. אז נתחיל ונראה שכשאנחנו מחפשים להבין את הכוח של התפילה, אנחנו רוצים לראות מי מבין אבות האומה, גדולי עולם, מאז בריאת העולם, איפה מופיע בכלל המושג של תפילה? מי יתפלל? כי הרי כשאנחנו נתבונן, נחפש אחרי תפילתם המיוחדת של גדולי ישראל, אולי מהם, ובוודאי לא רק אולי, נוכל ללמוד מהי תפילה ואיך להתייחס לכוח שיש לתפילה. אז כשאנחנו מתחילים להסתכל מתחילת התורה, החל מספר בראשית, אנחנו מוצאים תפילה של אברהם אבינו, לדוגמה אחרי הסיפור של סדום ועמורה, מצאנו בתורה את הפסוק ויגש אברהם ויומר, האף תספה צדיק עם רשע, אריכות שלמה בפרשת וירא, שאברהם אבינו מתפלל. מצאנו גם תפילה אצל יצחק אבינו, יש את הפסוק הידוע ששם מרומז שיצחק תיקן את תפילת מנחה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, כידוע שלסוח מרמז כאן על עניין של תפילה. אצל יעקב אבינו מצאנו תפילה, מתי שיעקב אבינו עזב את הבית אחרי הסיפור עם עשיו, כתוב בפרשת ויצא מיד בתחילתו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום וילן שם וכולי. וכי הידוע שויפגע שכתוב כאן, הכוונה היא שיעקב נעמד להתפלל. אז זה תפילות שמצאנו אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב, אצל משה רבינו מצאנו תפילות. לדוגמה, אחת התפילות שהתורה מעריכה כל כך בהרחבה, מה משה רבינו התפלל, זה התפילה המפורסמת בפרשת כי תישא אחרי החטא של עם ישראל, חטא העגל. ויחל משה את פני השם אלוקיו, משה רבינו התפלל הקדוש ברוך הוא. תפילות של גדולי עולם ישנם בתורה. יש אבל תפילה אחת, תפילה מיוחדת, שרואים שחכמי ישראל בגמרא מתייחסים לתפילה הזו בהרחבה יתרה ונותנים לתפילה הזו משקל יותר גדול, ואנחנו ננסה להבין מדוע. מהי התפילה המיוחדת שעליה אני מתייחס? זה התפילה שכתוב אמנם לא בתורה אלא זה מופיע בנביאים. כשמסתכלים בספר שמואל, שמואל א', מיד בתחילתו בפרק הראשון, יש את הסיפור הידוע עם חנה, האימא של שמואל הנביא. שם התורה מתארת לנו שחנה הייתה אישה מרת נפש, והפסוק אומר ותתפלל על השם ובכה תבכה. חנה התפללה ובכתה, ומה היא ביקשה, מה היא אמרה? נקרא אולי שניים שלושה פסוקים. ותידור נדר ותאמר השם צבאות, אם ראות תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורל לא יעלה על ראשו. חנה נעמדה, התפללה, ומה היא התפללה? היא ביקשה שהקדוש ברוך הוא ייתן לה ילדים, ואז היא התחייבה שאם הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתה, אז הוא יהיה נזיר, והיא תיתן אותו להשם כל ימי חייו. זו הייתה התפילה של חנה. יש התייחסות בהמשך דברי הנביא, מה קרה אחרי שחנה סיימה להתפלל. הפסוק אומר, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואילי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אילי לשיקורה. ואז אילי אומר לה, עד מתי תשתקרין? אסירי את יינך מעלייך. חנה לא נשארת חייבת תשובה, והיא אומרת לו, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, יין ושחר לא שתיתי, וישפוך את נפשי לפני השם. ואז אילי מסיים אחרי הדו-שיח, הוא אומר לה, לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. זה פחות או יותר הקטע הזה שמופיע על תפילתה של חנה. דרך אגב, לפני שנמשיך הלאה, התפילה הזו, הסיפור הזה של חנה, אמנם הוא מופיע בנביא בספר שמואל, אנחנו נוהגים לומר את הקטע הזה בהפטרה של ראש השנה. ומה מיוחד בראש השנה לומר דווקא את התפילה הזו, את העניין הזה של חנה? אז בנוסף לכך שמופיע בהרבה מקומות שחנה, יש מקום שכתוב שהתפילה הזו, כל הסיפור הזה קרה בראש השנה בכלל, יש מקום שכתוב שחנה נפקדה בראש השנה, אז יש לזה קשר לראש השנה. שמעתי פעם נקודה מעניינת, דרך אגב, שמה היה בעצם הדו שיח של אילי עם חנה. הוא רואה את חנה עומדת בראש השנה ומתפללת ומבקשת בקשה אישית על עניין אישי שהיה נוגע לה. אילי יודע שכתוב בחסידות מבואר שראש השנה זה יום מיוחד, זה יום של קבלת המלכות, זה יום שאנחנו מתפללים ואומרים מלוך על העולם כולו בכבודך. אז אילי פונה לחנה ואומר לה, עד מתי תשתקרי, נסירי את יינך מעלייך? מה את מונחת ביום כזה גדול בבקשות אישיות, בעניינים אישיים? הרי זה יום גדול, יום שצריך לבקש על קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא, יום שיהודי צריך להיות מונח בעניינים הרבה יותר גדולים ורציניים, לא באיזה עניין פרטי ואישי שלך. ואז חנה עונה לו שהיא מוצאת את הקשר שלה לקדוש ברוך הוא, את המלוך על העולם כולו בכבודך, מבחינתה הוא בא לידי ביטוי בנקודות הקטנות שבה היא מונחת ומה שכואב לה. שזה דרך אגב כהוראה שאדם צריך לדעת שהעניינים הגדולים ביותר צריכים לחדור לעניינים הפרטיים והקטנים ביותר בחיים שלו. וזה רק כדרך אגב מה אפשר ללמוד בצורה פנימית מהדו שיח הזה בין אילי לחנה. אבל נחזור לעניין שבו רציתי לומר. אז ראינו פה תפילה ארוכה של חנה. לפני זה הבאנו תפילה של משה רבנו, או תפילתם של אברהם, יצחק ויעקב. לכאורה אפשר להכניס את תפילת חנה ברשימת המתפללים של גדולי האומה שמופיעים בתנ"ך. אבל כשאנחנו מסתכלים בתורה שבעל פה, בגמרא, אנחנו רואים שנותנים לתפילת חנה משקל הרבה יותר רציני מאשר תפילתם של קודמיה, אברהם, יצחק, יעקב, אפילו משה רבינו. אנחנו מוצאים את זה כשמסתכלים במסכת ברכות, המסכת שמדברת בהרחבה על ההלכות שקשורות לתפילה. שם אנחנו מוצאים דבר מעניין. אחד מגדולי ישראל קראו לו רב המנונה. אומר רב המנונה בגמרא, מהסיפור הזה של תפילת חנה לומדים הלכות רציניות בהלכות תפילה. והוא מפרט שם איזה 4-5 הלכות שלומדים מתפילת חנה. הוא אומר ככה, כתוב וחנה היא מדברת על ליבה, מה לומדים מזה? מכאן למתפלל שצריך שיכוון את ליבו. רק שפתיה נאות מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. לא להתפלל עם העיניים בלבד, עם הלב בלבד, אלא צריך להתפלל עם השפתיים, שהשפתיים יזוזו. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. הכוונה היא בתפילת 18, אדם מתפלל בלחש. ויחשבה העלי לשיקורה, מכאן ששיקור אסור להתפלל. זאת אומרת, מתפילת חנה לומדים הלכות חשובות שכל אדם שנעמד, לוקח את הסידור, בא לבית הכנסת להתפלל, כדי שהוא ידע איך להתפלל, אז יש לנו תפילת חנה. ומפרטים מסוימים בתפילת חנה, ילמד כל יהודי מהי תפילה. נשאלת השאלה, כשאנחנו רוצים ללמוד הלכות של תפילה, כשאנחנו רוצים שכל אחד ידע איך להתפלל, האם לא יכלה התורה לרמז את התפילה ואת הצורה הנכונה של תפילה אצל אברהם אבינו, אצל יצחק, אצל משה רבינו? הרי אין לנו ספק שמשה רבינו, אברהם, יצחק ויעקב, בוודאי שהם התפללו כראוי, בוודאי שתפילתם הייתה בכוונה, בוודאי שתפילתם היה בחיתוך שפתיים, וכל הפרטים הללו בוודאי היה גם אצלם. והתורה לא ראתה לנכון לפרט בתפילתם של אברהם, יצחק ויעקב, אפילו אצל משה רבינו, פרטים כאלה שמהם נוכל ללמוד הלכות תפילה. דווקא כשהגיע לתפילת חנה, פה התורה מרחיבה בכאלה פרטים שרב אמנונה יבוא ויאמר מזה נלמד הלכות תפילה. סימן שיש פה בתפילת חנה משהו מאוד מאוד מיוחד, שלכן דווקא אצלה נבחר העניין להיות בשבילנו הכותרת, הזרקור, הגישה לתפילה זה תפילת חנה. נשאלת השאלה מה כל כך מיוחד בתפילת חנה שלא מצאנו בתפילתם של הגדולים שלפניה. אנחנו ננסה להעמיד שתי אפשרויות שאולי זה המיוחד בתפילת חנה. נדחה את שתיהן ונגיע לנקודה ונראה באמת מה המיוחד בתפילת חנה. האפשרות הראשונה שיעלה על דעתנו מה המיוחד בתפילת חנה, ננסה לראות על מה היא מתפללת. ואולי הבקשה שלה היא בקשה ייחודית, שבגלל תוכן הבקשה, תוכן התפילה, זה משהו מיוחד. על מה התפללה חנה, כמו שקראנו קודם? היא ביקשה, היא אמרה שהקדוש ברוך הוא ונתת לעמתך זרע אנשים. פשוט שהקדוש ברוך הוא ייתן לה ילדים. היא הייתה עקרה והיא לא יכלה ללדת, במיוחד כמו שיש רמזים שכתוב שאפילו שאילי אומר לה ואלוקי ישראל ייתן את שילתך, אז כתוב שם שילתך בלי א' לרמז על השיליה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה את היכולת ללדת. זה הבקשה שלה. אולי תוכן הבקשה הזו היא בקשה כל כך מיוחדת שבגלל זה נתנו לתפילה שלה משמעות. מה באמת מיוחד בתפילה הזו לילדים? אז יש ביטוי, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, שלוש מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח. יש שלושה דברים שהם נמצאים רק בידי הקדוש ברוך הוא, לא נותן אותם למלאכים, לא נותן אותם לשלוחים אחרים, רק הוא פותח או סוגר את העניין. מהם שלושת הדברים? כתוב שזה מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, חיה הכוונה יולדת, ומפתח של תחיית המתים. על כל פנים, בנוגע לענייננו, מפתח של חיה, מפתח של יולדת, זה רק בידו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאדם מתפלל על דבר כזה, זה התפילה לכאורה ברמה הכי גבוהה, כי פה הוא פונה רק למי שבידו לפתוח את הפתח. ומכיוון שבתפילת אברהם, יצחק, יעקב ומשה שציינו קודם, לא היה תפילה על דבר כזה שעליו נאמר שזה רק בידו של הקדוש ברוך הוא, אז אולי בגלל זה שחנה התפללה על דבר כל כך ייחודי, אולי לכן עשו מתפילתה דבר כל כך מרכזי. אולי. אבל הרבי דוחה את האפשרות הזו מסיבה מאוד פשוטה. נכון שחנה התפללה על דבר כל כך מרכזי כמו ילדים. ידוע אפילו רחל אמנו, שלא היה לה ילדים, מה היא אמרה? ואם אין מתה אנוכי. נכון, זה דבר מאוד מאוד רציני. אבל מצאנו כבר מישהו קודם לחנה שהתפלל על ילדים. פסוק מפורש בפרשת תולדות, יצחק ורבקה, לא היה להם ילדים, 10 שנים אחרי שרבקה כבר הייתה בגיל 13, לא היה להם ילדים, חיכו אחרי זה 10 שנים, ומה כתוב בפסוק? ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויאתר לו השם ותר רבקה אשתו. זאת אומרת, יש לנו כבר בתורה תפילה על ילדים. אז אם המיוחד בחנה זה תוכן התפילה, תפילה לילדים, אז לכאורה היה יותר מתאים לכתוב את הלכות תפילה ולקשר את זה עם יצחק אבינו, שהוא קדם לחנה ואולי גדול מחנה. למה, אם כך, חוזרת השאלה, מה מיוחד בתפילת חנה, שלכן אצלה נתנו את הלכות תפילה? אפשרות נוספת שאפשר אולי לחשוב מה מיוחד בתפילת חנה, יש ביטוי מעניין שכתוב בספר שדי חמד, שדי חמד שאוסף כללים בעניינים איך ללמוד מקורות של הלכות. אחד הכללים שכותב בשדי חמד, שאין למדים מקודם מתן תורה. כל דבר שכתוב ומסופר שהיה לפני מתן תורה לא יכול להוות בשבילנו מקור להלכה. אנחנו לומדים הלכות, התנהגויות, רק ממתן תורה והלאה. אז אולי התפילות שהזכרנו קודם, אברהם, יצחק, יעקב, אילו תפילות לפני מתן תורה, ואילו חנה זו תפילה שלאחר מתן תורה, אולי זה הסיבה. אבל גם את זה הרבי דוחה. מדוע? מכיוון שקודם כל, אחד המפרשים מסביר שגם כשלמדו את ההלכות מתפילת חנה, זה לא שתפילת חנה זה המקור היחיד, אלא תפילת חנה זה רק כתוספת, כאסמכתה. וברגע שתפילת חנה זה רק זה כתוספת נוספת לעניין, ולא זה המקור היחיד להלכות הללו, אז שוב, מה היה אכפת לי שהאסמכתה הייתה מלפני מתן תורה, אם זה רק אסמכתה? ובמיוחד אפשר להוסיף כאן עוד דחייה, הזכרנו קודם את תפילת משה רבינו, ויחל משה את פני השם אלוקיו. מתי הייתה תפילת משה? אחרי מתן תורה. אז מה היה אם כך חסר, אם התורה הייתה מרמזת את הלכות תפילה בתפילת משה, וזה אחרי מתן תורה? סימן שנחזור לנקודה, יש משהו מיוחד בתפילת חנה, והייחודיות הזו מובילה שדווקא שם כותבים את כל הלכות תפילה. אז מה נקודת הדברים? כדי להבין את זה, נקדים משפט אחד. מה ההבדל בין ברכה לבין תפילה? מה בכלל המיוחד בתפילה? אדם, לא עלינו, יש לו בעיה, הוא הולך לצדיק, שהצדיק ייתן לו ברכה. יש מצב שאומרים לבן אדם, תיקח ספר תהילים, תתחיל להתפלל. מה ההבדל בין ברכה לבין תפילה? מה יותר חזק? ברכה שמקבלים מצדיק, או תפילה שאדם מתפלל, או שהצדיק יתפלל עליו? מה יותר גדול, התפילה או הברכה? אז מבואר בחסידות שתפילה היא הרבה יותר גבוהה מברכה. מדוע? ברכה, מה פירוש המילה ברכה? ברכה זה מלשון בריכה, כמו בריכת מים. אדם, כל אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו בריכה. בבריכה יש שפע רב, הרבה מים. לפעמים קורה שהשפע הרב שנמצא בבריכה לא חודר לחיי היום יום של הבן אדם. יש סתימה בצינור. אז מה קורה אם יש סתימה בצינור? צריך לעשות ברכה מלשון המבריך את הגמלים, להבריך את הגפנים, להבריך מלשון להוריד על הברכיים. צריך להביא איזה אינסטולטור, איזה בעל מקצוע שיודע לפתוח את הצינור ולהמשיך את השפע שנמצא למעלה בבריכה, להמשיך אותו שירד עד למטה, עד לחיים הפרטיים של הבן אדם. כשאדם מקבל ברכה, מה הפירוש שהוא מקבל ברכה? ברכה פירושו של דבר שהשפע שנמצא כבר בבריכה ימשיכו אותו למטה. מה יהיה אבל אם בבריכה אין כלום או לא מגיע לו? לא יעזור, אי אפשר. אם נפתח את הצינור ונעשה אותו פתוח לגמרי, אבל למעלה אין מים, לא יעזור שנפתח צינור, אם אין מים לא ירד כלום. שפע שיורד כתוצאה מברכה, הברכה לא יוצרת שפע. הברכה רק ממשיכה את השפע שכבר קיים. היא לא יוצרת אותו מחדש. וזה גם בדרך אגב עונה לנו על שאלה מעניינת, שמסופר שיעקב אבינו, כשהוא בא לברך את הנכדים שלו, את מנשה ואת אפרים, אז כתוב שיוסף הושיב את מנשה ליד היד ימין של יעקב, ואת אפרים על יד שמאלו של יעקב, כדי שיעקב יניח את יד ימינו החשובה על מנשה שהוא הבכור. מה עשה יעקב? סיכל את ידיו, שם את יד ימינו על אפרים ויד שמאלו על מנשה. אומר לו יוסף, לא כן אבי, הרי הבכור הוא מנשה, צריך לשים יד ימין על מנשה. מה עונה לו יעקב? ידעתי בני ידעתי, אני יודע שמנשה הוא הבכור, אבל מכיוון שאני רואה שאפרים יגדל ממנשה, לכן אני מברך אותו עם יד ימין. לכאורה נשאלת כאן שאלה פשוטה, הרי עכשיו אתה יעקב המברך, אז בידך לברך את מי שאתה רוצה. אז מה אכפת לך לברך את מנשה שהוא יהיה הגדול? שים יד ימין על מנשה ותברך את מנשה שהוא יהיה הגדול. מה אתה עונה ליוסף שאתה רואה שאפרים יגדל? אתה מברך, תברך אותו איך שאתה רוצה. אז התשובה כמו שאמרנו, יעקב לא יכול לברך איך שהוא רוצה. יעקב רואה את מה שקיים בבריכה של מנשה, הוא רואה אבל שהבריכה של אפרים גדולה יותר. אז יעקב, מה הוא עושה? הוא מברך, הוא מבריך, הוא ממשיך את מה שקיים. הוא לא יכול להמשיך את מה שלא קיים. ברכה ממשיכה רק את הקיים. מה זה תפילה? תפילה יש לה כוח מעניין. יהי רצון מלפניך, אומרים בתפילה. מה זה יהי רצון? גם אם אין לך ריבונו של עולם רצון, גם אם לא רצית עד היום, גם אם הבריכה ריקה ואין שמיים, גם אם לא מגיע לשום דבר, יהי רצון מלפניך. תמשיך רצון חדש, וגם אם עד עכשיו לא הגיע השפע הזה והבריכה הייתה ריקה, ביכולתך ליצור רצון חדש, ובכל אופן להחליט שירד שפע חדש גם אם הוא לא היה קודם. זאת אומרת שבתפילה יש עוצמה יותר חזקה מאשר בברכה. תפילה יוצרת דברים שלא היו קודם, לעומת זאת ברכה יכולה להמשיך רק מה שהיה קודם. אחרי ההקדמה הזו, נתקדם עוד שלב. אחרי שאמרנו שתפילה יוצרת דברים חדשים, האם תפילה יכולה ליצור דברים חדשים בלי גבול, או שיש דברים שגם תפילה לא יכולה לעשות? בפשטות, גם לתפילה יש גבול. מה הגבול? לדוגמה, הגמרא במסכת נידה מספרת, שרבי חנינה מספר שיש מלאך שהוא ממונה על הריון, קוראים לו לילה, זה השם של המלאך. הגמרא אומרת שהמלאך לוקח את אותה הטיפה שממנה עתיד להיוולד הילד, הילדה, מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, וכל זה נקבע מראש. ואז מסיים רבי חנינה ואומר, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. הוא לא קובע אם הילד שיוולד יהיה רשע או צדיק, זה בבחירתו החופשית. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, אם אדם יבוא ויתפלל ויגיד, אני מתפלל שהבן שלי שיוולד יהיה צדיק, אין מקום לתפילה כזו לכאורה. מדוע? כי זה בבחירה חופשית. זה לא דבר שנקבע, גם הקדוש ברוך הוא לא קובע את זה מראש. כמו שהרמב״ם אומר במפורש בהלכות תשובה. הוא אומר, רשות כל אדם נתונה לו. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעל ולהיות רשע, הרשות בידו. זאת אומרת, האם אדם יהיה צדיק או לא, זה לא תלוי בכלל בתפילה או בהחלטה אלוקית, כי כביכול גם על זה הקדוש ברוך הוא לא מחליט. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. חנה באה ועשתה חידוש אפילו על זה. חנה ביקשה את הבלתי אפשרי, והיא פעלה בתפילתה את הבלתי אפשרי. מה רואים אצל חנה? איפה רואים שחנה פעלה את הבלתי אפשרי? שנדייק בתפילתה של חנה מה היא ביקשה. היא אמרה, ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? כתוב ברש"י, על המקום, בספר שמואל, שכוונתה של חנה הייתה במילה אנשים צדיקים. זאת אומרת, חנה באה ואמרה, ריבונו של עולם, אני מתפללת. אני מבקשת לא סתם ילדים. אני מבקשת, יהי רצון מלפניך שיהיה לי בן צדיק. זה היא ביקשה. היא לא רק ביקשה צדיק בפוטנציאל, כי צדיק בפוטנציאל, יכול כל אחד להיות צדיק בפוטנציאל. היא גם לא התכוונה יותר מזה מה שכתוב בתניה, שיש מושג ברת הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא נותן למישהו נשמה של צדיק, אבל גם אז יש לו בחירה חופשית, אם הוא יבחר בבחירתו החופשית להיות אחרת, הוא יהיה אחרת. היא ביקשה צדיק בפועל, היא רצתה מראש שהקדוש ברוך הוא יקבע שהבן שלה בהנהגה היומיומית שלו בפועל יהיה צדיק. וזה גם היה חלק מהנדר שלה, היא אמרה, הוא נתתיו להשם כל ימי חייו. ומה קרה עם תפילתה? רואים, אלי אמר לה, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו, וככה קרה בפועל. נולד לה בן שהיה שמואל הנביא, הוא היה שקול כמשה ואהרון, והוא בפועל היה מה שהיא ביקשה. זאת אומרת שבתפילת חנה זה שיא התפילה, זה תפילה שבתפילה. אם בכל תפילה אנחנו אומרים מה זה תפילה, שפועלים דבר חדש, לא כמו ברכה שממשיכים רק מה שהיה קודם, אלא תפילה זה משהו חדש, אבל בדרך כלל, איזה דברים חדשים אפשר לפעול בתפילה? עד גבול מסוים. להיות עשיר, להיות חכם, להיות גיבור, דברים שהם בסדר הרגיל שהקדוש ברוך הוא קובע אותם מראש, אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שיהיה כך או יהיה אחרת. אבל לכאורה דבר שהוא קשור להנהגה, לצדקות, זה לכאורה בכלל לא בגדר היכולת של תפילה. באה חנה ואמרה, אני חוצאת את הגבול. אני מבקשת יהי רצון גם על דבר שהוא לא בכללים שהקדוש ברוך הוא קובע בדרך כלל. ותפילתה התקבלה? זאת אומרת, היא חידשה בעולם סוג תפילה בעוצמה חדשה. באו ואמרו בתפילה שלה, יראו את הלכות תפילה. כל יהודי שנעמד להתפלל, אם הוא יתפלל ברמה הזו כמו תפילת חנה, מה זה נקרא ברמה של תפילת חנה? אם כוונת הלב כמו חנה, בכוונה כזו שיבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא לגמרי, יפנה את ליבו מכל המחשבות שלו, מכל הרצונות שלו, כמו הלשון הידוע כעבדי קמי מרי, כמו עבד הבטל האדון שלו לקדוש ברוך הוא, זה יפעל אצל הקדוש ברוך הוא כמים הפנים לפנים, זה יפעל אצלו רצון חדש, שהוא בכלל אפילו לא לפי הגבלות של התורה, והקדוש ברוך הוא יעשה רצון חדש ליהודי שמבקש שהוא שופך את נפשו לפני השם, וכל אחד, זה מה שחנה חידשה לנו, וכל אחד יוכל להתחבר לרמת התפילה הזו, שיפעל אפילו אם לא היה בסדר השתלשלות הרוחנית מקום כזה, אז כל אחד יוכל לפעול את זה באופן כזה, שיראו בגלוי שיהיה שפע רב לכל אחד, לכל אחת, בגשמיות, ברוחניות, וכל המצטרך, זה הכוח המיוחד של תפילת חנה, שבעזרת השם נצליח להתחבר בתפילתנו לעוצמה המיוחדת שאנחנו לומדים מתפילתה של חנה.